בית גאים מסך השם. קודם כל אבקש שהלימוד הזה שלנו בעזרת השם יהיה לרפואת אבי מורי, משה בן ציפורה. והיום, לפני שנתיים, בסבב הראשון של המלחמה היינו בסג'איה. כבר בזמן הזה איבדנו שם ארבעה חברים, ובנר שישי איבדנו גם נפל המגד שלנו, אז יהיה רצון שזה לעילוי נשמת תומר בן עדינה, מגד 13 עליו השלום, ורועי בן יוספה, מפי בית, ומאור בן נוגה, וקונסטנטין בן מרינה, ואיתן בן חיה, ותובל בן מיכל, ויקיר בן טובה. הם לא צריכים את עילוי נשמתנו, זה חכם חושן, שלום עליכם. טוב, אז חנוכה, ימי חנוכה. סתם אפתח בקושיה שאני מקווה שנגיע אליה בסוף, שיש ידועה גמרא שאני חושב שאולי זה נתינה בן דמה, לא זוכר, שבא לבבא שואל מהו ללמוד חוכמה יוונית. משיבים לו תשובה שהיא נשמעת קצת כמו איזה נפנוף, אומר לו, אם תמצא הזמן שלא מן היום ולא מן הלילה, בסדר, מותר לך. מה האמירה הזו? אז קודם כל נפתח באיזה כמה קושיות על ימי החנוכה, שאנחנו כל כך שמחים וססים לקראתם. קודם כל, למה נס חנוכה נתקן לדורי דורות, וכי חסרו לנו ניסים במהלך ההיסטוריה גדולים ומופלאים מאלו? יהושע העמיד חמה וגדעון שנעשה לו נס, והנס של חזקיה המלך, שנפל כל צבא סנחריב. אפשר לומר שאולי זה היה לאלה ולאלה מהנס של חנוכה. מה יקו להי? מה כבר קרה פה? שהנס הזה זכה להופעה של נצח בעם ישראל, בעוד ששאר הניסים לא. אם לא היה כזה נס מופלג, אולי כל כך חשוב, סוף סוף המקדש היה תמה כבר זמן מה, וגם הנס שהדליקו את השמן, יש על זה כבר כל מיני קושיות, מה הסיפור הגדול, הרי קודם כל תומה הותרה בציבור, דחויה בציבור יותר נכון. גם היו אנוסים, יכלו להמתין 8 ימים, רצו כל כך להדר עד שיפיקו שמן טהור. למה לקבוע את נס חנוכה לדורות? ובין את הקושייה? במילים אחרות, מהי כולהי? מה הסיפור? אז חז"ל כבר אמרו לנו שהשורש של חנוכה עוד נעוץ הרבה הרבה לפני ימי חנוכה. ימי חנוכה, אני מזכיר לכם, זה בית שני. שמעון הצדיק, שהיה משערי כנסת הגדולה, משערי הדור האחרון של התנ"ך, אנשי כנסת הגדולה, כללו בין היתר את מרדכי ו... חגי יששכר ומלאכי. שמעון הצדיק היה משיירי אנשי כנסת הגדולה, והוא כבר היה לו, מהלך ש... עם אלכסנדר מוקדון, שהיה ראשית מלכות יוון, שאלכסנדר מוקדון, כשראה אותו, אמר, ירד מעל סוסו וקרא לפניו, ושאלו אותו חייליו, המפקד, מה יקו להי? אז אמר, אותו אני רואה, את דמותו אני רואה ואני נוצח את המלחמות שלי. אבל חז"ל כבר אמרו שיש רמז לגלות יוון, למלכות יוון, להתמודדות של יוון, עוד כבר במעשה בראשית, שנאמר, והארץ הייתה תוהו ובוהו, וחושך על פני תהום. וחושך, אומרים חז"ל, זו יוון, למה נקראת חושך? שהחשיכה עיניהם של ישראל. אז אנחנו מבינים שיש פה יסוד שהוא לא רק איזה בירור מקומי של עם ישראל, הוא אפילו נוגע לבירור כל הבריאה כולה וכל האנושות כולה. כלומר, צריך להגיד שגם האנושות נגועה בדבר הזה, ועם ישראל בא לגאול את העולם מזה, זה לא רק התמודדות שלנו, כי מה שנזכר בראשית, זה כלל עולמי. ואחד דברים שצריך להבין, זה גם שההתמודדות שלנו עם יוון, הדור שבו קמה מלכות יוון, מוזמנים להיכנס מי שרוצה. זה בעצם היה הדור שפסקה הנבואה. נגמר סוף התנך, תחילת התנאים, שמעון הצדיק, תחילת התנאים, בעצם הנבואה פסקה ועבדה לעם ישראל, והתחילה לעלות ולזרוח, גם בעם ישראל וממילא בעולם כולו, אורה של החוכמה. מה ההבדל בין עבודתו של חכם לעבודתו של נביא? בוא נבין קודם כל, מה עושה נביא? הוא אומר את דבר השם. בוא נבין, עכשיו, איך זה מגיע לו?
דיבור.
בוא נגיד, מאיפה זה לא מגיע לו? מה השכל שלו? אתם יודעים שהיו בתי ספר לנבואה, במשרה, אני לא יודע להרחיב על זה הרבה, היו לנו גם מיליונים של נביאים. הרב קוק כבר אומר ש... חסרון הנבואה בעם ישראל הוא לא איזה בעיה מקומית, זה מחלה ממארת. כאילו זה שאין לנו נבואה, זה מילטה. חסרון גדול. עיין תורה א' תניאנה, עוד ה' כמדומני, ויערב לך. מה מלאכתו של הנביא? נראה אם תסכימו אותי על ההגדרה שהצלחתי לעשות להגדיר, קשה להגדיר את המשפט אחד, אבל נביא עוסק לפנות בעצמו מקום לשמוע משהו שחוצה לו. בגלל זה עבודת הנביא הייתה הרבה עבודה של רגש, למשל נביא, בשביל להיות נביא, יונה בן אמיתי נתנבא, איפה נתנבא? איפה? יונה בן אמיתי, אותו אחד ספר יונה שכולנו קוראים ביום הכיפורים, קיבל חתיכת מעמד, מי זה היה? הוא היה איזה פלוני אלמוני שהלך לשמחת בית השבע, היה בשמחה אש, טק, קיבל נבואה. ברור, ברור שזה הכשרה שכלית. אבל הכשרה שכלית היא לא, אבל זה לא על דרך אני בא להשיג, הפוך, אני בא לתת מקום. אני בא לפנות ולשמוע את דבר השם. בעוד שחכם, עסוק להוסיף מדילה, להבין דבר מתוך דבר, להגדיר את הדברים בחוכמתו. מה זה החוכמה של האדם? החוכמה של האדם, רבי נחן אומר, בתורה א', כן?
אתה מכין בחוכמה גם את החכם נבון ו... לא, לא רק חכם.
ודאי שמידת החוכמה זה דבר שהוא הרבה יותר מורכב ומופשט ממה שנגיד במילה אחת. אבל כדרך משל רק להבין מה לנו, מה לזה, להבין גם מה... למה זה ברור שהוא של כלל האנושות? אני רוצה להגיד שזה אחד הבעיות הגדולות היום באנושות. אני אחר כך אביא סיפור מהרב יוני סיאני שהוא ממש עצוב. רבי נחן אומר שהחוכמה של האדם נמשלה לשמש. חוכמת אדם תאיר פניו. למה החוכמה של האדם נמשלה לשמש? אדם חי לאור חוכמתו, לאור השגתו. כפי מה שאתה משיג ומבין. ויודע, וההקדמות שברשותך, והגדרות שאתה מגדיר בחוכמתך, ככה אתה חי, זה המציאות. עד כך, אומר הזוהר, מלך אסור ברעתים. מה זה מלך אסור ברעתים? מלך אסור, כאילו מלך אזוק ברעתים. מה זה רעתים? אומר הזוהר, הקדוש ברוך הוא, כביכול אנחנו עוזקים אותו ואוסרים אותו ברהיטת המוח שלנו. כאילו בסוף, הקדוש ברוך הוא מתגלה בעולם רק כמה שאני משיג, לא יותר מזה. זה מוביל. השם נתן לנו בורא עולם, אי אפשר תהיה ולשאר. וכל זה, הוא אמר לנו, תקשיב, הברז להתגלות שלי בעולם זה פה, זה השכל שלך. מה שאתה משיג, מה שאתה מבין, מה שאתה משיג, ככה אני. בעצם אדם בחוכמתו מגדיר את המציאות, מגדיר מה חשוב יותר, חשוב פחות, יתרונות, חסרונות, גבולות, גדרים. חשיבות. באמת בתקופת יוון, בתקופת יוון, תחשבו, צריך להגיד שעד אותה תקופה, לכל העולם היה איזו השגה בנקודה הזו של נביא. עוד מעט ננסה לעמוד על הנקודה שלה. אבל מרגע שעם ישראל נתרחק, מי שעייף ומנקר, שירגיש חופשי, באמת, אני לא נעלב, זה עינוי לשבת ונקר השיעור, אני לא אוהב את זה בכלל. חוכמת יוון בעצם, באמת אנחנו רואים שבאותו דור היה איזו פריחה של חוכמה בעולם. הרמב״ם כותב שבימיו, אלף שנה אחר כך, יותר מאלף שנה אחר כך, כמדומני, מי שיותר בקיא ממני בהיסטוריה, עדיין הספר רפואה החשוב ביותר היה של יווני שנקרא גלינוס. אלף שנה! ועדיין למדו את הרפואה שלו, והרמב״ם אמר שהוא כתב כאילו מעין קיצור שולחן ארוך על כל ספרי הרפואה של גלינוס. כאילו, הרמב״ם, חוץ מכל הפלאות שהוא עשה, הוא גם כתב לנו ספרים ברפואה. עצות למעשה, מה נכון לעשות, לא לעשות, איך לנהוג וכו'. גם היום, בטח כולכם יודעים יותר טוב ממני, כמה מתמטיקה, גיאומטריה, כמה דברים הם עדיין, תחשבו, זה עדיין מאז. זה מטורף. זה כן נשאר לנו. אבל צריך להבין, רגע, מה הבעיה של חוכמת יוון? נו, זה יופי של דבר. יופיפותו של יפת בועלי שם. ואם הבעיה זה החוכמות שלה, נו, אז מרגע שפקעו החוכמות שלה, כמה אנשים לומדים עם פילוסופיה, עם כל הכבוד? מישהו פה פתח פעם ספר של אריסטו? ויקיפדיה לא נחשב. בסדר, נו, ברגע שעבדה החוכמה שלהם, גמרנו, נעלם. מן דחר שמי.
הערכים שלהם נשארו.
או, אני רוצה להגיד שלא רק הערכים שלהם, ההגדרה של החוכמה אצלם נשארה. היא נשארה חזק מאוד עד היום. אז הבעיה שלנו עם יוון זה לא באמת מצד מה הם אמרו. זה לא הבעיה. הבעיה היא מצד המהות של החוכמה והתכלית שלה. חז"ל אמרו, מה זה חכם? בוא נגיד זה ככה. מה זה זקן? נוטריקון? זה קנה חוכמה, נכון? מה? זה לא מי שיש לו גיל מופלג? חז"ל אומרים, תקשיב, זקנה לא נמדדת בגיל. יכול להיות בן אדם שהוא זקן בן 200, אבל הוא ילד בן 6. ויכול להיות מישהו שהוא ילד בן 6, והוא זקן בן 200. ככה הגמרא בקידוש שם, יש יניק וחכים. ויש סב וארמאה, שאנחנו לא מברכים על החוכמה שלהם, אלא כאילו, וואו, תראו מה עבר עליהם. כמה ארפת כועדו עלה. ארפת כעדו עלה. אז מה חזר רוצים להגיד שזקן זה קנה חוכמה? בא להגיד לך ש... כן?
רק החוכמה זה שהשפיע, ולא כל התרבות, האולימפיאדה...
התרבות זה פועל יוצא של החוכמה הזו. זה לא הבעיה של האולימפיאדה. אם נבין, בעזרת השם, אני אזכה להסביר מה שאני מבין על מה זה חוכמת יוון, זה רק פועל יוצא. אין לנו בעיה עם ספורט. אין לנו בעיה עם התרבות של יוון, זה לא הבעיה. יש משהו יסודי ביוון שהוא בעייתי גם היום. ותאמין לי, זה אפשר להיות גם לפעמים אפילו אפשר להיות דתי עם מוכין של יוון. החוכמה זה לא התוכן שלה. אין בעיה בתוכן, הבעיה היא לא בתוכן. והתוכן האסור הוא פועל יוצא של נקודת החוכמה שלהם. בוא נגיד זה ככה, מי שיש לו חוכמה יוונית, המוכין שלו עובד באופן יווני, מסתם הוא יגיע לשם, זה מוכרח להיות. זאת אומרת, אם זקן זה קנה חוכמה, אז אנחנו מבינים בעצם שהגיל של כביכול הזקנה של אדם זה היכולת של אדם כל הזמן לקנות חוכמה עוד ועוד 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 ועוד. ולקנות חוכמה עוד ועוד ועוד, זה לא כי אני מוסיף עוד חוכמה, זה כי אני מצליח להתחדש בחוכמה שלי. כדי להתחדש בחוכמה שלי, מה אני צריך לעשות? לא. כן. כדי לדעת ולהתחדש בידיעה, אני צריך לטבל את עצמי גם קצת באי-ידיעה. אם אני לא נותן מקום לאי-ידיעה, אז בסוף הכל ייכנס, הכל ינסה לדחוק לתוך השבלונות של עצמי. בעצם, יוון, כן.
מה עם חוכמה בבואים תאמין? חוכמה זה כן דבר
נכון, אני בגלל זה אומר, אני לא מדבר על התוכן של החוכמה. זה לא שהיה להם מתמטיקה ואנחנו, אוי ביי מתמטיקה! ועל המוזיקה ואוי ביי מוזיקה! אנחנו מניקים לכם כאן להגיד, אין חלקנו במתמטיקה הזו והגיאומטריה הזו! בטח אף אחד פה לא עשה בגרות במתמטיקה, נכון? כולכם, מי להשם אליי? יהיה רצון שנזכה להסביר את הדברים שיהיו מובנים. כשיוון החשיכו עיניהם של ישראל, אפשר להחשיך בשני אופנים. או כי אני מחבל לך את האור, או כי אני...
מפעיל פרוז'קטור.
כשהכל זה רק להשיג, ורק מה שאני מבין, והכל רק לפי האור שאני רואה, אז אני בעצם לא רואה כלום, כי אני לא נותן מקום למימד הנסתר שהוא מתגלה דרך האי-ידיעה. למשל, עכשיו נצא לתת דוגמה לגעת בעניין. היום, נגיד אם אני רוצה להגדיר מה הדרך הנכונה לחיות, אז אני חייב לתת מקום לאיזה משהו באי ידיעה כדי שאני באמת יוכל להבין את הדברים. למשל, אני מקווה שאני אמצא את המילים, אני לא אבד את המילים. אם אני לא מאמין שיש איזה משהו נסתר שמחמתו גם אני יכול להשתנות, אז בסוף כל החוכמה וכל המוסר שאני אגדיר זה לאור מה שאני יכול באמת. ולא, לא, כי מה שאני לא יכול בכלל לא יאהב ואמינה. הכל יהיה רק לפי מה שביכולת שלי. אין, אם אני לא נותן שום מקום לאיזה אי ידיעה, לאמונה בעצם, שיש פה משהו הרבה מעבר למה שאני משיג. יש מימד נסתר בדבר, כן.
זה בעיה גם בחוכמה וגם ברגש. בן אדם עלול להגיד שכל מה שהוא מרגיש זה מה שחייב.
אינה חינמי, בדיוק, אינה חינמי.
הרב יכול לפרט את זה?
תכלית החוכמה בעצם, לפי מה שאנחנו אומרים, תכלית החוכמה היא להאמין, להתקרב להשם. ממילא אני יכול מחמת זה להוליד רצונות חדשים, מחשבות חדשות, רגשות חדשים, מעשים, דיבורים. את שורש החוכמה ביטא שלמה המלך בפרה אדומה. מה הוא אמר? אמרתי אחכמה והיא רחקה ממני. את זה על מה הוא אמר? פרה אדומה. פרה אדומה יסודה היא נשיאת הפכים, מתמת את התיאורים, מתהרת את התמאים. כלומר, נשיאת היכולת לשאת הפכים, היכולת לדעת וגם לדעת שאני לא יודע. זה החוכמה. לא רק לדעת, רק להשיג אור, אלא להבין שיש אור, אבל גם יש חושך. אם אין חושך, אז גם האור הוא לא אור, הוא רק הסתרה באלמה. למשל, נשיאת ההפכים זה הידיעה שיש לי בחירה ויש לי השגה, אבל מאידך יש לי גם את הידיעה שהקדוש ברוך הוא חלק מהמהלך, הוא שותף איתי בדבר, הוא מוליך אותי. כל מה שאני לא יכול, כל מה שלא בכוחי, השם יכול להביא אותי לזה. וזה, נשיאת ההפכים הזאת בעצם זה שיתוף של אור וחושך. של אני יודע, אבל אני גם יודע שאני לא יודע. איך?
מה אמרת ששיתוף של אור וחושך?
של אני יודע, שזה אור. מה שאני יודע ומשיג זה מה שאני הולך כביכול לאורו, אבל אני גם מבין שיש דברים שאני לא יודע. אוקיי, אז מה זה עוזר לי שאני לא יודע? שפה יש מרחב נסתר שדווקא פה האלוקות יכולה להתגלות. ממילא יש מקום לאינסוף התחדשות. אבל אם זה רק מה שאני משיג ורק מה שאני מבין, למה זה נקרא יוון? יוון זה בעצם יוד, שזה חוכמה, וו, שזה כבר לתת איזה המשכה, איזה ביאור לדברים, אבל הנון הסופית בסוף היא יורדת מתחת לשיטה, מתחת לשיטה, כלומר לקו שאנחנו מציירים בספר תורה. וזה נקרא תיתא יוון. כי כשאין לי מקום לאי ידיעה בחיים שלי לפגוש משהו ולהגיד, וואו, אני לא יודע מה זה, יש פה משהו חדש, ולא לאנוס את ההגדרה שלי על הדבר, אז בסוף אני בעצמי ככלו בתוך תית, אני לא יכול לזוז, אני לא יכול לצאת מעצמי. אני לא יכול לתת לשום דבר חדש להופיע. ממילא לאדם יש קיבעון שהוא לא יכול להשתנות. סופר על, זה מובן נראה לי ביערות דבש, לרבי יונתן אייפשיץ. נראה לי זה על אריסטו, אחד מהם, אריסטו או מישהו אחר, שראו אותו פעם נוהג באיזה, הרי אריסטו היה, הם היו מדברים בפילוסופיה על מוסר ועל איך החברה צריכה להתנהג ואיך כל לפרטי פרטים השיגו השגות דקות באיך האדם צריך להתנהג, ואז הם אחד ברבה, אתה ראו אותו מתנהג בגסות ממש, לא זוכר אפילו מה עושה, אתה זוכר מה הוא עושה?
אלא רנב חי או משהו כזה.
זאת אומרת, אני גם זכו לי משהו כזה, ואמרו לי, לא, זה נאמר על... כן. לו יצויר, וזה מה שנאמר עליו, באו עליו תלמידה ושאלו אותו, רבנו? איך? מה? שהיה?
סגות חדשות, הרב.
אני חושב שזה נקודה... שאלו אותו, רבנו, מה... איפה כל המוסר? איפה כל הזה? מה הוא השיב לו? מה הוא השיב להם? זוכר? תגידו, מתמטיקאי צריך להיות משולש? אתם מבינים? נראה לי, אני לא זוכר, אמרתי לכם את זה או לא, אבל הרב פישר, ידידי הטוב, הוא מאוד מאוד אוהב את הרש"ר הירש. אני לא הבנתי את זה בהתחלה, עד שהתחלתי ללמוד עם הרב פישר הרש"ר הירש, ואז הרש"ר הירש הוא חידוש מופלג, באמת, הוא נפלא מאוד. הרש"ר הירש יש לו חידוש ארוך מאוד על מה העניין של המנורה. המנורה מסמלת...
חוכמה.
איך?
חוכמה.
לא!
אור.
רוח. רוח.
לא אמרנו, אבל רוצה להחכים את רימש?
אני רוצה להסביר מה אני חושב שהוא רוצה להגיד בעניין שהמנורה היא מבטאת ומסמלת רוח. מה זה רוח? משבע הוא מביא ונח עליו רוח חוכמה גדולה, גבורה וכו' וכו' וכו'. מונה שם שבע רוחות. חוכמה צריכה לבוא לכדי רוח. רוח זה כשאני, יש לי איזה... כשבעצם הביטוי של רוח זה שיש פה איזה משהו שנושב לכיוון מסוים, יש כבר איזה מגמה, יש כבר איזה תנועה בחיים. חוכמה שהיא חוכמת יוון, זה חוכמה שבעצם בסוף אין לה שום יכולת להתחדש, אין לה שום יכולת לצאת מעבר לשכל של האדם, בעצם אין בה את הנקודה של נביא, שאומר, אני רגע מפנה את כל מה שאני משיג, אני רגע בא לפגוש משהו חדש. רואים, מובא בזוהר שחוכמה זה בעצם... כוח מה? מה זה כוח מה? לא, זה לא סדרה מצוירת על חברות של אנשים שיש להם יכולת סופר כוח וכו'. כוח מה זה סתם, פשטות. היכולת שלי לבוא ולשאול, מה? בשביל לשאול משהו, להגיד מה זה, זה אומר שאני צריך להחליט שאני לא יודע. לא יודע, ואני גם צריך משהו מבחוץ שיעזור לי להבין את זה. הרמ"א אומר דבר מופלא במורה. מסביר. וואו, מורה נבוכים לספר גוואלד, אי אפשר תאו לשער אבל ממליץ, תחכו קצת לפני שאתם לומדים אותו, כי אז יהיה בוסר. זה צריך ללמוד עם חבר טוב, אפשר להתקרנף על הספר הזה ולקבל אחד מהשני משהו פלאי פלאות. שואל מה זה, הוא דן על כל מיני מילים. מה הפירוש שלהם בגשמיות וברוחניות? מה זה עבר? מה זה הביטוי עבר? הרי ביטוי עבר זה נאמר על בני אדם, אבל זה גם נאמר על השם. אז הוא אומר, עבר בגשמיות זה כשגוף עובר ממקום למקום, נכון? אבל ברוחניות, למשל שכתוב על, על ברית בין הבתרים, שהתנור עובר, איך כולנו מדמיינים את זה בטח לספרי ילדים? רואים מלא מלא בתרים של, של בעלי חיים, ותנור מטייל לו ביניהם, נכון? מדמיין, תנור כזה עם הזה, כמו ב... לא, אומר, עבר זה, זה חלות אור השכינה שם. שכאילו היה שם גיל, היה שם, זה לא שמשהו עבר, שמשהו חל, היה שם גילוי חלות של אור השכינה. אומר, אבל עבר יש לזה גם עוד ביטוי. כשאדם רוצה, כשאדם עושה פעולה ומפספס או מפסיד תכלית אחת כדי להשיג תכלית אחרת. כמו מי? כמו הוא מביא את הפסוק ועברו, תזור עם פסוק בשמואל, ביונתן, שיורד את החצים ועבר עד החצי. אתם זוכרים בספר שמואל, שיונתן רוצה לסמן לדוד, תקשיב, אם אבא שלי, אם שאול המלך לא בעניין שלך, אז אני אסמן לך את זה עם החץ. אתם זוכרים את הדבר הזה? אז יונתן אומר לנער שלו, תשמע, תראה את החץ, הנער חושב שאמור לפגוע איפשהו, אבל הוא מסמן לו ככה שהחץ יעבור, יחטיא את המטרה. למה? אני מחטיא מטרה אחת כדי לתת לך מטרה אחרת.
הוא ירה חצי לאביבו?
כן. כלומר, הוא החטיא את המטרה הפשוטה של אני אמור לפגוע במטרה, בשביל מה? להשיג מטרה אחרת. איזה מטרה? לסמן לדוד. אומר, זה מה שאמר ויעבור השם על פניו במשה רבנו. שזה דבר מופלא. משה רבנו אמר לי, אמר להשם, הרני נא את פניך. אמר לו, יש בעיה, לא יראני אדם וחי. זה כתוב, ויעבור השם על פניו, אומר הרמב״ם, שהשם לא רצה, הוא רצה לתת למשה את הבקשה שלו, אבל הוא לא נתן לו את ההשגה שמשה ביקש, כלומר, אם אני אתן לך את ההשגה שאתה מבקש, אתה לא תהיה חי, לא תהיה לך בחירה. אז אני חייב לפספס את הבחירה, את הרצון שלך להשיג, לתת לך משהו קצת יותר ממוזער, בשביל שתהיה לך בחירה. הוא רצה להשיג את הברית של השם ועם ישראל בעצם, שאמר לו, אני לא יכול לתת לך להשיג את זה, כי אם תשיג את זה, אין בחירה בעולם, אין טעם.
זה יוון שענון למעלה מדי.
למה אין בחירה אם להשיג את זה הרב?
כי אם אתה תשיג כמה השם אוהב אותך באמת, אין לך שום בחירה.
למה?
תגיד לי אתה.
כי... לא מבין עדיין למה.
כי או שלא יהיה לך שום מעבר מלחתור, או שתגיד, אם אני חוטא, מה אין נפקא מינה? אתה יודע כמה השם אוהב אותי? לא יהיה מתח. אז מה השם מגלה לו? אומרים, מה זה ואור השם הפניו? שעבר כשליח ציבור, כאילו הראה לו איך להתפלל ולעורר רחמים. אומר שהרמב״ם, שאדם לפעמים, כשהוא רוצה להשיג השגה, הוא צריך להיזהר שלא ללכת, לא לצאת חוץ מהשיטה, כי אז הוא יאבד את כל השגתו, וכל חוכמתו תתערף ותתבלבל, וצריך לזה סיוע אלוקי. כך הרמב״ם אומר. מכאן דרך אגב, קושייה ודחייה לכל מי שאומר שהרמב״ם נמשך אחרי פילוסופים והלך אחרי חוכמתם. הרמב״ם אמר, חבר'ה, לא הכל בשכל שלנו. יש פה עוד מימד שנקרא סיוע אלוקי. החוכמה שלנו תלויה בסיוע אלוקי. זאת אומרת, אני נותן מקום לחושך. בעצם, כשאין שום מקום לאי ידיעה, שהכל זה רק מה שאני משיג בחוכמתי, אז בעצם אני תקוע כל הזמן באותו דבר. אין מקום שאני לא יכול לצאת בעצמי מעולם. אם אני לא יכול להגדיר שיש דברים שאני לעולם לא אשיג, או יש דברים שהם מעבר לי, אז בעצם אני לא יכול לצאת מעצמי, אני גם לא יכול להשתנות. אני גם לא, לא תהיה שום נפקמין על הדבר, על החוכמה הזו בתור דרך חיים לחיות לפיה. זה לא דבר מפליא שמכל התרבויות שהיו בעולם הזה, כמעט ואין שום תרבות, תקנו אותי אם אני טועה, כמעט ואין שום תרבות שמשמרת איזה חוכמה של איך לחיות, לא דברים טכניים במציאות. איך לחיות את החיים האלה בעולם הזה? אין שום תרבות כאילו שמשמרת איזה, איזה אמירה כזו, נגיד, אפילו 300 שנה אחורה. כל הזמן ממציא, מנסים למציא את הגלגל מחדש. מישהו בא, אומר משהו, בא אחר, סותר את כל דבר לפניו. אמר לי הרב יוני סיאני, שהבת שלו לומדת באוניברסיטת חיפה, לומדת דווקא מקצועות הומנים. תראו איזה הפוך העולם. איך עושים הרבה כסף, בהומנים או בריאלים?
בריאלים.
בריאלים. תגיד לי, אבל מקצועות הומנים אתה יכול להשתנות בעצמך. נכון, מקצועות ריאליים אתה תלמד על מה זה משולש. אתה לעולם לא תהיה משולש. מקצועות הומנים שנוגעים לנפש האדם, לחברה, להשקפת עולם, בוא נה, אני יכול להשתנות שם. אבל שם יש בעיה, שאומר שהבת שם מספרת, אני כבר כלי שלישי לזה, כלי שני, סליחה, שלישי. שכאילו, הגיעו לכזה פלפול שהאמת היא דבר סובייקטיבי ואין שום... אז כבר כל אחד בא ואומר כל מה שהוא רוצה, וכל מה שמישהו אומר זה אפשר להגיד לו, טוב, מי אמר? אין שום משהו שהוא מעבר לי, אז בסוף אין שום נפקמין לשום דבר. זה לא חי, לא מגיע לחיים. זה כאילו חוכמה שאין בה שום רוחניות, אין בה שום רוח. היא לא מופיעה בחיים שלנו בכלל.
יש אותי, אבל.
איך?
יש אותי.
קודם כל, זו נחמה גדולה שיש אותך, אני שמח כל יום שיש אותך. היי, כהנה, כמו רב יוסף. איזה ענבה אמיתית.
התכוונתי שיש בן אדם ימציא אמת, ייתן סברות, ייתן זה, אבל הוא יגיד, יש לך כמין, יש אותי.
כן, אבל מה יקרה... מה יקרה כשהחיים יפגיש אותו משהו שהוא לא יודע ולא מכיר?
הוא תכווה את זה מחדש.
זה אם יש לו אמונה שהדבר הזה ראוי, בוא נגיד זה ככה, אם יש לו את העמדה הנפשית שאני לא רק בא לקבוע לפי השכל שלי, אלא גם יש פה משהו שהוא מעבר לי, אז יכול להיות שהוא לא יפסול את הדבר בעצמו ויגיד, טוב, אולי יש פה משהו שאני לא יודע.
אז בעצם כל מה שהאדם לא יודע, מבחינתו לא קיים לפי הגישה הזאת.
כן. בוא נגיד זה גם, המחלוקת בינינו לבין היוונים, זה לא יצואה והאדם היה חי אין סוף שנים, היוונים אומרים, היו אומרים לך, כמה שאני מבין, תשמע, בסוף אני יכול לדעת הכל. ואנחנו נגיד להם, גם אם תחי אין סוף שנים, אין אבא אמינה שאתה תדע הכל. לעולם לא תדע הכל. תמיד, תמיד השם מחדש את העולם, תמיד יהיה התחדשות בעולם ובחיים, אתה לעולם לא תדע הכל. אדרבה, הכלי לידיעה זה אי הידיעה. אי הידיעה מצד אחד, שזה כתוב מצוותה, נר חנוכה מצוותה מי שתשכח חמה עד שתכלה רגל מן השוק. שתשכח חמה בעצם שאנחנו נשקיע את החמות שלנו, את ההשגה שלנו, את החוכמות שלנו, מה שאני כבר יודע. אם אני בא לסוגיה כבר עם הבנה שיש לי מקודם, אני לא לומד את הסוגיה. אני חייב רגע להגיד, בוא רגע נשכח את כל מה שאני יודע, בוא נפגוש מה יש בסוגיה הזו. אם אני רוצה לחנך ילדים, יש לי ילדים, ילדים לעולם יביאו לי דברים שהם לא בתוך המערכת שלי. אם אני לא בא לפגוש את הילד ולא להגיד הכל זה כמו שאני יודע, אם אני אומר הכל זה כמו שאני יודע, אז בעצם אני כל הזמן בוחן את הילד לאור איך שאני. אז אם אתה עושה ככה, אז אני מכיר, מי שפונה בצומת הזו, בסוף הוא מגיע לשם. כי ככה אני מכיר את זה מעצמי. אבל אם אני נותן מקום לאי ידיעה, נותן מקום לפגוש משהו חדש. ממילא אני גם יכול לבוא למידות אולי, לא ליפול למידות רעות, כי בעצם כשאני פוגש מציאות שלא מסתדר לי בכלים, אז אם אני לא יכול, אם אני לא מסוגל לבוא באי ידיעה ולקבל משהו, את הדבר החדש הזה שמאיר פה, באמונה, מכוח מה אני לא, מכוח מה אני אומר שאני נותן מקום לאי ידיעה? שיש יש בורא עולם, יש פה, יש פה הנהגה, יש משהו בתוך האי ידיעה הזה, זה לא רע, אי ידיעה זה לא חיסרון של אי ידיעה. זה בעצם דבר השם פה, שמתגלה, שאני פשוט לא משיג אותו עדיין. זה לא סתם היעדר באלמה. לחושך קרה לילה. חושך תמיד, אם זה לילה, זה תמיד עתיד להתגלות לאור, כן.
אבל נבואה זה גם לא דבר מוחלט לפי זה. כי אפשר לכבוש את הנבואה, זה גם מסתור חמור.
וואה. לכבוש את הנבואה לכאורה זה כבר פועל יוצא...
איך בן אדם סוכר לכבוש דבר השם? הוא לא יכול...
אתה שואל שאלה מצוינת? אין לי מושג. אתה שואל שאלה מצוינת. אתה אומר, אם כבר אדם השיג נבואה, ומסתם הברי לו שזה נבואה, נכון? אחרת מה יש לך לדבר?
לא, זה לא נבואה. נבואה, אם אתה לא יודע שזה נבואה, זה לא
נבואה. אז ברי לו שזה נבואה. אז למה שיכבוש את הדבר הזה? מה יצא הרע שישב שם?
אין יצא הרע שם.
אל תדמם בנפשך שאין שם יצא רע. אז מצד אחד, אנחנו צריכים להשקיע את החמות, לשחרר את כל ההשגה שלנו, אבל גם עד שתכלה רגע מן השוק, כלומר, שבסוף אני גם לא אגדיר את החוכמה ואת כל ההשגה ואת כל מה שאני מגדיר כנכון ואמת וכו', לאור מה אני משיג מזה, השוק מצד מה אני מקבל פה. לבוא, להצליח לשחרר קצת את הנגיעות, קצת את ה... כמה אני מכופף את הדברים אליי. עכשיו, בגלל זה בעצם שאנחנו מדליקים נר חנוכה, נכון שאנחנו עסוקים באור, אבל יותר מאור, מה יש פה? חושך. אנחנו אומרים, יש פה כזה אור, אבל יש פה ככה חושך. והחושך הזה הוא עתיד להיות אור. באמת, פעם ספרתי גם השנה, אם אני ממשיכים להדליק נרות אחרי חנוכה, הנר ה-80 יהיה פורים דמוקפים. פורים דמוקפים זה הנר ה-80. מה מספר ה-80 מבטא? בגדול, מידת הבינה רק מלמטה למעלה, ולא מלמעלה למטה. אז זה, נדבר על זה פעם אחרת. טוב, אז איך עוסקים בלא לדעת? איך עוסקים בלתת מקום לחושך הזה? קצת מוזר, לא? איך אני יכול לעשות פעולה שהיא אי פעולה? קודם כל, יש גם דבר כזה. שביטה זה מצוות עשה. לתת מקום זה עשייה. חז"ל אמרו נורא פשוט. ימי חנוכה הם ימי... לא, לא שמחה. לא הלל ושמחה. הלל והודאה. כשאדם פוגש אי ידיעה, שם זה המקום שלו. להתחיל להלל את השם ולהתחיל להודות. תודה על מה שיש, תהלל את השם על כל מה שאין. הלל והודאה זה נשמע לנו איזה משהו שאני לא יודע, אני משער שמלא אנשים בחנוכה מדליקים נרות, אוכלים סופגניות, אוכלים לביבות. כמה אנשים הולכים ואומרים תודה להשם?
כל יום, בתפילה.
אני חושב שכדאי לעסוק בזה עצמו. ללכת באמת להגיד תודה להשם. לא מבעיה על כל מה שיש לנו. להגיד להשם תודה על כל מה שאין לנו. חנוכה זה שיא החושך של השנה.
איך אומרים תודה על מה ש...
או? אדבה, על מה שאתה הכי קשה לך, מה שאתה הכי מתמודד איתו, מה שאתה הכי מתברר איתו, על זה תתחיל להלל את השם, ועל זה תתחיל להגיד לו תודה. זה להדליק נר חנוכה. להגיד, אני רואה פה חושך מטורף, אני מתחיל להדליק פה אור. אני לא רואה, לא הפכתי את הכל לאור. הדלקתי פה אור, הכנסתי, עכשיו נהיה לי קשר בין האור לבין החושך. אני רואה פה קצת, ולאט לאט זה יתפשט.
אבל זה לא כזה, אתה מסתפק בזה.
מי אמר שתסתפק בזה? אני חושב שאם לא נתחיל, אם לא נעסוק בהלל והודאה, לא רק שלא נסתפק בזה, אנחנו רק, יודע, אנחנו נעבור את כל החוויה, במקום להוליד במידות טובות ומעשים טובים, אנחנו רק נהיה בהתנגדות אליה כל הזמן. ולא נביא למה זה קורה לנו. למה זה קורה, למה הרע הזה קורה לי? ואם הוא עושה את זה, אז כנראה שזה... וזה רק טעון, הלל והודעה וברור. נכון שאני פוגש פה איזה אי ידיעה, אבל לא נבהל ממנה. איך מגדירים מושג הלל והודעה? כפשוטו. תודה השם על כל מה שאני עובר עכשיו.
גדירה לזה רק על נס מוחשי, נס שקרה. הצלה פיזית.
קודם כל, אתה לא חייב להגיד שהלל... שהלל זה להגיד הלל. יש שאלה למה הביטוי של להלל את השם הוא בשלמותו מופיע כהלכות הלל. זו עוד שאלה. אבל קודם כל, להלל את השם לא התחיל מלהגיד הלל. מי שחושב שלהלל את השם זה להגיד הלל, מכילה, אנחנו בכלל לא בפרשה. לא יכול, אנחנו לא יכולים לעלות על דעתנו שלהגיד תודה להשם זה ברכת המזון ואו מודים אנחנו לך והלל. פשוט לא, אין, לא מתקבל על הדעת. צריך לעסוק בזה בעצמנו. לא אומר שלא תגיד תודה ולא תגיד הלל. לא תגיד מודים ולא תגיד הלל. תגיד. תבין אבל שזה גם סימן על, בסוף על, על ההלל והתודה שלי. כי יכול להיות שאז אני לא נוגע בכלל בדברים. כמה אנשים אומרים הלל וזה יוצא להם מהפה, דבר חיצוני לחלוטין.
דיברנו שזה נוגע.
מה?
עמודים והלס.
זה עדיין לא שלך.
מותר להוסיף אחרי עמודים.
נכון, אני אומר, נכון, מסכים. אני חושב שזה משהו שגם, כמובן שזה לא חובה, אבל אני חושב שזה משהו שכדאי לאדם לעסוק בו גם בפני עצמו. כאילו... כן.
לי זה נשמע שהכוונה היא פה לא להודעה מלשון להגיד תודה, כי כן, אז אולי יותר נכון להגיד הודעה.
הודעה.
ולא הודעה, למה אני חושב אולי הודעה שזה יכול להיות אולי יותר להתוודות?
אני חושב שהלשון של מודים שאנחנו אומרים בתפילה היא לשון של הודעה דווקא.
כן, אז למה דווקא פה זה הודעה ולא הודעה?
שאלה טובה. אני חושב שבכל תודה שאדם אומר, יש בה גם הודעה. כי כשאני מודה, בטח על דברים שהם לא... כשאני עוסק בהודעה, לא על הדברים שבהם, שהם לטובתי והכל הולך לי ומצליח לי וכו'. אז אני גם קצת צריך להודות על זה שכאילו, על המדרגה שלך. על איפה אתה באמת, להכיר את מקומך. בשביל להבין למה הדבר הזה הוא באמת טוב לך, אתה צריך רגע להבין באמת, להישיר מבט, להבין באמת מי אתה, ומה המדרגה שלך, ולא לא לדמיין שהם באיזו מדרגה אחרת. אז אני אעצור פה. מה שבגדול, הנקודה שרצינו לגעת בה זה שחוכמת יוון זה חוכמה שאין בה אי ידיעה והיא רק אור לחלוטין כביכול. לכן החשיכו עיניים של ישראל באיזה להשיג, 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 להשיג גם לא להג... ולא להיות באיזה וואלה, אני לא יודע. האי ידיעה היא הפתח לה... האי ידיעה היא הפתח לידיעה. אם אני לא מגדיר שאני גם לא יודע, לא ידע שום דבר. וזה מה שאנחנו עושים בנר חנוכה בעצם. אנחנו מדליקים קצת אור, אבל אנחנו גם מצביעים על כל החושך שסביבו. יש כוח.